ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף צדי ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מראש העמוד. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו מחלוקת תנאים אם שולחנות של שלמה היו ראויים ללחם, ואם היו מדליקים מנורותיו, המנורות שאוסיף שלמה, כפי שדיברנו בהרחבה בשיעור הקודם. הגמרא, תנו רבנן, 10 שולחנות עשה שלמה, ולא היו מסדרים אלא על של משה, שנאמר, ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב. זה לשון יחיד, לכן תנא קמא מגיע למסקנה שלו, שלא היו מסדרים לחם הפנים על השולחנות של שלמה. 10 מנורות עשה שלמה ולא היו מדליקים אלא בשל משה, שנאמר מנורת הזהב ונרותיה לבאר בערב. שוב פעם לשון יחיד. רבי אלעזר בן שמוע אומר על כולם היו מסדרים. רש"י מוסיף פה פעמים בזה ופעמים בזה, אבל כולם היו באיזושהי שלב בשימוש, שנאמר את השולחנות ועליהם לחם הפנים, ובכולן היו מדליקים, שנאמר את המנורות ונרותיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור. רבי יוסי בר יהודה אומר לא היו מסדרים אלא על של משה, אלא מה אני מקיים את השולחנות ועליהם לחם הפנים. אלו לשון הרבים הזה 3 שולחנות שהיו במקדש, 2 שהיו באולם מבפנים לפתח הבית, 1 של כסף, 1 של זהב. המידע הזה אנחנו נראה שוב במשנה בעמוד הבא, אז אנחנו כעת לומדים את הדברים האלו מתוך הברייתא הזאת, אבל נראה את זה עוד פעם, שוב פעם, כפי שאמרנו בעמוד הבא. אז אנחנו בינתיים, לפי רבי יוסי ביהודה, לא מניחים, לא מסדרים על 10 השולחנות שעשה שלמה, אבל מה עם הפסוק של, שיש בו לשון רבים? אז אנחנו מדווחים כעת על עוד שולחנות שהיו בשימוש, אבל שימוש אני רואה עוד משהו מאוד רגעי או זמני. אנחנו דיברנו על 2 שהיו באולם. אולם הוא החלק המקדים, נקרא לזה, של ההיכל. הוא היה רחב יותר מההיכל, הוא היה אולם, מקום, אזור כניסה לבית המקדש, לאיכל, והיו שם עוד היו 2 שולחנות, ואמרנו הם היו בפנים בתוך האולם. אחד, נמשיך בגמרא, אמרנו 2 שהיו באולם מבפנים לפתח הבית, 1 של כסף ו1 של זהב. מה שכתוב פה של כסף, רש"י בדיבור המתחיל 2, הוא מסביר שהם היו של שיש, כמו שמובא במשנה בעמוד ב', אלא מה ששיש הוא לבן כמו כסף, לכן הביטוי כסף פה. אז אחד היה של כסף, דהיינו שיש, ואחד של זהב. אז של כסף נותן לחם הפנים בכניסתו. אז הכהנים שהיו סוחבים את 2 הסדרים החדשים, הם היו מניחים את הסדרים האלו לזמן קצר על אותו שולחן שהיה של שיש, כדי לפוש, כדי לנוח טיפה. ועל של זהב ביציאתו. הכהנים שלקחו את הסתרים הישנים לצאת מהשולחן, מההיכל, לכיוון העזרה, היו מניחים על השולחן ההוא, השני, שהוא היה דווקא יותר מכובד, יותר מקודש, במובן הזה, הוא היה של זהב, והניחו את הלחמים, נקרא לזה הישנים, הסתרים הישנים, עד שיקטירו את הבזיחין. היו שני בזיחי, בזך, בזיחין, שני בזיחין, שהכילו קומץ מלבונה בכל אחד מהם, שמקטירים על המזבח בשבת, וההקטרה של הבזיחין, של תחולתם, דיינו הלבונה, היה מתיר את הלחם, הלחם הפנים, לאכילת הכהנים. אז היו צריכים להמתין, מאחר שהורידו את הסדרים שם, הישנים, הניחו אותם על אותו שולחן באולם של זהב, והחלוקה הזאת שלה בכניסה היה של כסף והיציאה של זהב, שמעלים בקודש ולא מורידים. מאחר שזה כלל ידוע, מעלים בקודש, וזה רואים דווקא בכניסה, שלקחו את הלחמים, שמו אותם על הזה של כסף או שיש, וכשמגיע להיכל מסדר על שולחן של משה שהיה מצופה זהב. זה העלייה. עכשיו, לא מורידים, המעלים בקודש ולא מורידים, זה בא לידי ביטוי ביחס לסתרים הישנים, שהם עמדו כל השבוע על של זהב. עכשיו, איפה תניח אותם? אתה לא יכול להניח אותם על הפחות. אז לכן היה שולחן של זהב באולם, שבגלל שלא מורידים בקדושה. אז דיברנו עד כה בשני שולחנות נוספים, ואחד של זהב בפנים שעליו לחם הפנים תמיד. היינו השולחן המקורי של משה רבינו. אלו הם שלושת השולחנות שהם הנושא של הפסוק שצוטט מוקדם יותר, ולפי רב לא זמן שמוע את השולחנות ועליהם לחם הפנים. אלו השולחנות האלו של משה והשניים שעמדו בעולם, בניגוד לדעתו של לא, אני צריך רק לתקן, מה שאמרנו עכשיו זה היה שיטת רבי יוסי בן יהודה, שלא היו מסדרים על של שלמה אלא על של משה, והלשון רבים בפסוק מתייחס לאותם שני שולחנות נוספים בעולם, בניגוד לדעתו של רב לוזמן שמוע שאמר שעל כל השולחנות היו לפעמים מניחים מסדרים את הלחם הפנים. אנחנו רואים עכשיו פס כפול, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מפנה מנלן דה מעלין בקודש ועוד דה לא מורידין. אז אנחנו אמרנו שההנהגה של ההנחה בכניסה של הסתרים החדשים על של כסף, כי אחרת אין לך אפשרות להעלות בקדושה אם זה היה של זהב, אז מכסף לזהב מעלים בקודש ולא מורידים, בזה שהסתרים הישנים לקחו משולחן של זהב שמו אותם באולם גם על של זהב. זה ראינו בהנהגה, ומה היה המקור להנהגה הזאת? ומנהלן דאין מורידים, שלא מורידים בקדושה או בחשיבות. אמר רבי, תהיה מקרא ויקם, יש כאן אגב התייחסות, אמרנו גם לחלק השני של הרעיון הזה שמנהלן דמעלין, אבל בינתיים מנהלן דאין מורידין. תהיה מקרא ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו ויישם את קרשה ויתן את בריחה ויקם את עמודיו. רואים בפסוק הזה, יש אגב ברש"י כמה וכמה פירושים, אחד מהם, וזה מופיע גם ברבנו גרשום, שבפסוק הזה הוא מתחיל עם לשון ויקם, ועד סוף הפסוק עוד פעם מופיעה המילה ויקם, להקים, לעלות. כלומר, שגם שממשיכים לא מורידים. רש"י בשורה רביעית מתחת לגמרא, ויקם משה את המשכן מדרשי וסייפי דקרא בלשון הקמה, ואפילו בצחות הלשון לא הורד שמע מיני דאין מורידין. והנה מי פירוש אחר, דלא סייעו אחיו הכהנים בהקמת העמודים והדנים, שמע מינה דאין מורידין, לפיכך לא נתעסקו בו אחרים, רק משה. כי כנראה להביא אנשים אחים, אולי מבחינה זה שהם פחותים ממשה, לעסוק בזה, זה היה מין הורדה. אז אם משה התחיל בקמת המשכן, אז אין, זהו, אין מורידים שיבוא אחים לסייע. לשנה חינה, מעיקר היה כמשה את המשכן, דהיינו יריעות, שבתחילה פורס היריעות, הוא העמיד למעלה את היריעות, זה הכיסוי של המשכן, ולא הורידן בהקמת עמודים ועדנים, אלא אחז היריעות בידו, הוא ביד אחד החזיק ביריעות, שם למעלה, עד שהקים כולם, עד שהוא הכניס מתחת לזה עמודים ועדנים. כי אם אתה מתחיל מלמעלה, אז אין מורידים, אז לכן הכיוון הזה שנמצא בפסוק, והיא הוכחה שלא מורידים. נמשיך בגמרא, ומנהלן דה מעלין, שיש גם לקחת בחשבון שמעלין בקודש, אמר רבי אחא בר יעקב ימקרא, את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם רקועי פחים ציפוי למזבח, כקיבום לפני השם, ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל. בתחילה תשמישי מזבח, ועכשיו גופו של מזבח. אז כאן רואים מה שהיה קודם רק תשמיש המזבח, הפך אחר כך להיות חלק מהמזבח עצמו. מכאן שמעלין בקודש. הפסוק אומר אחרי שבירת הלוחות בזמן עגל הזהב, משה רבנו ירד מהר סיני ושבר את הלוחות שהוא קיבל מלמעלה, כתוב אשר שיברת ושמתם בארון. תני רב יוסף מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, כי כתוב בפסוק שהוא שיבר את הלוחות והוא שם אותם בארון. אז זה בנוסף ללוחות השניות שמשה רבנו יצר, שגם פשוט שהם היו בארון ברית השם. אז מכאן רואים שגם שברי הלוחות היו מונחים בארון מכאן, ויש כאן מוסר אסקיל להפיק מזה. מכאן לתמיד חכם ששכח תלמודו, כמו זה הדימוי לשברי לוחות, והוא שכח תלמודו מחמת אונסו, יש מחלות, יש תרדות שגורמים לאדם לשכוח, זה לא ברצונו, זה אונס, שאין נוהגים בו מנהג ביזיון. סימן, ביטל, שרח ושכח. הסימן הזה מיועד להקדים כמה מימות של שאנחנו נראה עכשיו, וגם אנחנו סימנו במשולש ובצד תחת הכותר נושא סלש מבנה, מימות של ריש לקיש בעניין תלמוד תורה ותלמידי חכמים. אמר ריש לקיש, פעמים אנחנו נמשיכים בגמרא בעמוד ב' שביטולה של תורה זהו הוא יסודה, דכתיב אשר שיברת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששיברת. הנה מצב של שבירת הלוחות, זה דומה לשבירת תורה, ביטול תורה, דווקא מקבל אישור מהקדוש ברוך הוא, סימן שזה דבר הנכון. רש"י בשורה הראשונה, שביטולה של תורה כגון שמבטל תורה להוצאת המת ולהכנסת קלה, זהו יסודה, כלומר מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה ועוסק בה, שנאמר אשר שיברת, ולא אמר לי בלשון כעס, שמאמינה הסכימה עם הודעת השכינה כשביטל תורה ושיברן, כיוון שנתכוון לטובה. משה רבנו היה לו שיקולים, והוא עשה קל וחומר כפי שמסופר במקורות אחרים. נמשיך בגמרא. ויאמר יש לקיש תמיד חכם שסרח, אין מבזים אותו בפרסיה, שנאמר וחשלת היום וחשל גם נביא עמך הלילה. ומה דורשים מזה? כסהו כלילה, לא לפרסם, לא לנהוג מנהג ביזיון בפרסיה. ויאמר ריש לקיש, גם תשימו לב, יש פה בנוסף למשולש יש פס כפול, הוא גם סימון של סדרה, ובשוליים כתבנו דעות על מספר הלווים, לא תעשה, שחייב אדם השוכח תורה. ויאמר ריש לקיש, כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלב, שנאמר ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים. איפה הוא אם לא תעשה פה? וכי רבי אבי נאמר רבי לה, ויאמר רבי אבי נאמר רבי לה, כל מקום שנאמר או המילים או המילה הישמר פן ועל, אינו אלא לא תעשה, ופה כתוב הישמר פן תשכח. אנחנו הוספנו פה סוגריים, נדלג עליהם לשנייה, יכול אפילו מחמת עונסו, אמרנו שהוא מי ש משכח דבר מלמדו, הוא עובר בעשה, האם זה גם עם השכחה מחמת אונס? תלמוד לומר, ופן יסו מלבביך, כוונה במסירם מליבו הכתוב, מדי אדם יושב ואומר, לא חשוב לי לזכור את הדברים האלו, עדיף לי לפנות את המוח שלי לדברים אחרים, זה מסירם מליבו. אנחנו נחזור לזה עוד מעט בסוגריים, ואנחנו גם הסברנו את הסוגריים בשוליים אצל הכוכבית, וכתבנו כך, סוגריים לשם דילוג, כדי להצמיד השאלה, מה שראינו במעוין, הם שאלות בעניין השוכח תורתו, האם תמיד חייב, אז להצמיד את השאלה לדין הבסיסי ששכחת תורה כרוכה בעבירת לאו. בתוך הסוגריים מובאים דעות נוספות במספר הלאווים. ריש לקיש דיבר על לאו בלשון יחיד, לאו אחד. אנחנו נתקדם בסוגריים. רבין אמר עובר בשני לווים, הישמר ופן. אם קוראים את הפסוק, רואים את המילה הישמר בתחילת הפסוק, ובאמצע הפסוק כתוב פן תשכר. פן זה גם לשון לאו, לשון לא תעשה. רב נחמה ביצחק אמר שלושה לווים, שנאמר הישמר לך אחד ושמור נפשך שתיים מאוד, פן תשכח זה שלישי, פן תשכח את הדברים. יכול אפילו מחמת רוצה, האם הבן אדם הוא נענש גם אם הוא שוכח מתוך אונס? תלמוד לומר הוא פן יסור מלבביך, במסירה מליבו הכתוב מדבר. רבי דוסטאי בר ינאי אמר יכול אפילו תקפה עליו משנתו, מה שאומר תקפה שלא יכול להעמיד יוסתו. אדם לומד 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 ושוכח, האם הוא הוא היה רוצה לזכור, אבל הוא לא מספיק, לא יכול. תלמוד לומר רק בפסוק ראינו את המילה רק, באותו פסוק שמובא בגמרא ישמר לך, אם מסתכלים במקור כתוב רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד וכולי, אז המילה רק באה למעט האיסור למי שמסירם מליבו, ולא מחמת דונצו, ולא מחמת תקפה עליו משנתו. אם רוצים רק לומר את אותו דבר באופן מדויק יותר, מחמת דונצו אינו חייב בגלל שכתוב יסור מלבבך במסירם מליבו, תקפה עליו משנתו זה לא חייב בגלל המילה רק, שזה מיעוט. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמר תוויל, תורה ניתנה ב-40 ונשמה נוצרה ב-40. אנחנו יודעים שמשה רבנו היה על הר סיני במשך 40 יום. נשמה נוצרה, הכוונה הוולד, כשהוא נוצר, אומרים שלא נוצר הוולד, לא, אין יצירת ולד עד כעבור 40 יום מקיום יחסים. עד 40 יום מה שנמצא נחשב מים באלמה, רק כעבור 40 יום זה נחשב ולד. כל המשמר תורתו נשמתו משתמרת, וכל שאינו משמר את התורה אין נשמתו משתמרת. הקשר הזה בין תורה ונשמה ב-40 יום, סיבה לכך לומר שמי ששומר את התורה גם הנשמה נשמר, וכן ההפך. תנא דבי רבי שמואל, משל לאדם שמסר ציפור דרור לעבדו, אמר כמדומה אתה שאם אתה מאבדה שאני נוטל ממך איסר בדמיה, שלא לא נורא תשלם לי, איסר זה מטבע עבור עבידת הציפור. זה לא נכון, נשמתך אני נוטל ממך. יש מה להעמיק במשל הזה, אבל אנחנו רק נאמר מעצמנו מה הקשר בין ציפור דרור לתורה. יש פסוק שאומר התעיף עיניך בו ועינינו, שאדם התעיף לשון עוף מעופף, כאילו אדם מרים את עיניו, התעיף עיניך בו, אדם רק מרים את עיניו מתורה, הוא בורח ממנו, הוא מעופף ממנו. תורה, שמירת התורה דורש התמדה ולא הסך הדעת. קשה לקנותם כזהב וקל לאבדם ככלי זכוכית. המשנה, ובצד בשוליים כתבנו סידור לחם הפנים בשבת, איך עושים אותו. אני מקווה שהמשנה יהווה עבורנו סוג של חזרה, כי רוב הדברים שמוזכרים פה במשנה כבר למדנו. שני שולחנות היו באולם, מבפנים על פתח הבית. רש"י, שורה שלישית מראש עמוד, על פתח הבית, אצל פתח היכל בכניסתו, ולא היו מניחים אותו שם אלא להראותו שמעלים בקודש דעכשיו מניחו על של שיש, ומיד נוסעו בהיכל ומסדרו על של זהב של משה ועל של זהב ביציאתו עד שיתו בזיכין כדקטני לקמן. נמשיך במשנה. אמרנו שהיו שני שולחנות בעולם, אחד של שיש ואחד של זהב. על של שיש זה אותו שולחן שהזכרנו מוקדם יותר, של כסף, והסברנו על פי רש"י שבאמת היה של שיש ועל היה לבן כמו של כסף. אז על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו את שני הסדרים החדשים, ועל של זהב ביציאתו את שני הסדרים הישנים שישבו שם כבר שבוע ימים. למה דווקא בצורה כזאת שבכניסה של של שיש וביציאה של זהב שמעלים בקודש ולא מורידים? ואחד של זהב מבפנים, דיינו השולחן העיקרי המקורי שעליו לחם הפנים תמיד. וארבעה כהנים נכנסים, שניים בידם שני סדרים ושניים בידם שני בזיכים, וארבעה מקדימים לפניהם, שניים ליטול שני סדרים ושניים ליטול שני בזיכים. המכניסים עומדים בצפון ופניהם לדרום, והמוציאים עומדים בדרום ופניהם בצפון. אלו מושכים ואלו מניחים. אלו מושכים את הסדרים הישנים, ו במשיכת הישנים בו בזמן החדשים היו מניחים את הסדרים שלהם. ותבחור, לשון טפח, ותבחור של זה כנגד תבחור של זה. כלומר, לא היה מצב שהשולחן היה בלי לחמים. בו בזמן שהיו שולפים, מזיזים, נוטלים את הסדרים הישנים, בו בזמן היו מניחים את החדשים, שנאמר לפני תמיד. לשון תמיד, לפי הדעה של הדעה הזאת, תנא קמא, תמיד כפשוטו, תמיד צריך להיות לחמים על השולחן, שלא יישאר השולחן ריק מלחמים אפילו לשנייה. רבי יוסי אומר, אפילו אלו נותנים ואלו מניחים, אפילו אם יש פער של כמה שעות, זה בסדר, אף היא הייתה תמיד. לפי רבי יוסי, יכול להיות אלו שנטלו את הישנים מוקדם בשעות היום, ואלו ששמו את הסדרים החדשים מאוחר לקראת סוף שעות היום. זה גם בסדר, זה נקרא תמיד. אנחנו מקיימים לפני תמיד, בקשר כמובן ללחמים. יצאו ונתנו על שולחן הזהב שהיה באולם, הקטיעו הבזיחין, וזה בזמן שהניחו את הלחמים הישנים לפני חלוקתם, היו מניחים אותם על אותו שולחן זהב באולם, באותו זמן שהם מונחים על השולחן הזהב, הם הקטיעו הבזיחין שהכינו את הלבונה. והחלות מתחלקות לכהנים. וכמובן, אוכלים את הלחמים, זה היה אחד מהמתנות שהגיעו לכהונה. חל יום הכיפורים להיות בשבת, כמובן לא אוכלים ביום כיפור, החלות מתחלקות לערב, במוצאי יום כיפור, מוצאי שבת, אין יום, מוצאי יום כיפור. חל להיות כמו יום הכיפורים בערב שבת, שעיר של יום, דיינו ביום הכיפור הקריבו בין הקורבנות שעיר של המוסף, הוא נקרא שעיר החיצון, בניגוד לשעיר שנשחט ודמו נזרק, הוזה בקודש ובקודש הקודשים. אנחנו מדברים פה על שעיר של מוסף, הוא דבר, הוא נקרא שעיר חטאת והוא נאכל. ומה קורה אם יום כיפור חל ביום שישי? מה קורה בעניין אכילת אותו קורבן? אז ואם מדבר ביום כיפור, ביום שישי, זמן אכילה של קורבן כזה הוא יום ולילה, אבל הלילה הוא שבת, אי אפשר לצלות או לבשל את הקורבן. אז מה עושים? אז אומרים, שיש יום הכיפורים נאכל לערב, והבבלים אוכלים אותו כשהוא חי, מפני שדעתן יפה, הם מסוגלים לאכול בשר חי. האמת, אנחנו נראה את זה בהמשך הגמרא, שככה צריך להיות לכולם, זה לא דווקא לבבלים, ואנחנו נברר האם באמת מדובר בבבלים כפשוטם או משהו אחר. בכל אופן, המשנה אומרת במילים אחרות שאותו שעיר נאכל חי, וגם מוסיף שבבלעים היו אוכלים בשר חי, כי היה להם דעתן, איך אומרים פה, דעתן יפה. אולי זה סימן של רעבתנות, אנחנו נצטרך לברר את זה בהמשך. תניא, רבי יוסי אומר, אנחנו מתייחסים שוב פעם לרבי יוסי שראינו אותו במשנה. אנחנו גם הוספנו חיצים כדי ליצור את החיבור הזה. כאן רבי יוסי מרחיב על מה שהוא אמר במשנה. רבי יוסי אומר, אפילו סילק את הישנה, הסדר הלחמים שהיו שם עד עכשיו מהשבוע, אז הוא סילק את הישנה שחרית בשעות הבוקר, וסידר את החדשה, את הלחמים החדשים ערבי, כלומר לקראת שעות הערב. אין בכך כלום, אין כאן, אין שום בעיה, אלא מה אני מקיים לפני תמיד, שלא לין שולחן בלא לחם, שלא יעבור שעות הלילה בלי לחם. במילים אחרות, זה שיש פער של כמעט כל שעות היום בין מסירת לקיחת הלחמים הישנים והנחת הלחמים החדשים, הוא לא מהווה ביטול או עבירה על המושג של תמיד. עיקר שבמשך היום היה גם זה וגם זה. בשוליים יש לנו נושא וכתבנו כך: חובת תלמוד תורה כמה היא, והאם יכול אדם לומר שיצא חובתו ועכשיו פטור. גם נזכיר שלימוד תורה מצילה מגהנום, ונוסף מעניקה שכר רב. אמר רב הימי, מדבריו של רב יוסי נלמוד. עכשיו, מה הכוונה מדבריו של רבי יוסי? רש"י אומר, דאמר משום דעמד הישן שחרית מעט בשולחן, כאילו מוקדם בשעות הבוקר לקחו משם את הסדר הישן של הלחמים, והחדש ערבית מעט, מתי הגיע הלחמים החדשים? לקראת סוף היום, זה נקרא ערבית, קצת בכמה דקות של שעות היום בסוף. קרי לי תמיד, מזה שמע מינה אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד וכולי. עכשיו נחזור לגמרא. רבי ימי אומר, מי שמדבר של רבי יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד, כמובן של תורה שחרית, פרק אחד ערבית, כי אין מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. כתוב והגית בו יומם ולילה, אנחנו בשוליים הוספנו המשך הפסוק, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תסכים. אז הלשון של תמיד זה דומה למה שכתוב פה בפסוק, לא ימוש התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, שכל הזמן תהיה עסוק. אפשר לקיים את ה עיסוק התמידי בכך שאדם לומד פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, ובכך הוא נקרא לזה יצא ידי חובתו. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. רב אמר מצווה לאומרו בפני עם הארץ. מה פירוש שתי הגישות? רש"י כותב, אסור לאומרו שלא יאמר, שהעם הארץ לא יגיד בקריאת שמע סגי, זה מספיק, ולא ירגיל בניו לתלמוד תורה. מצווה לאומרו, הכיוון השני, דסבר משום קריאת שמע נותר שכר גדול כזה, כתוב בפסוק, קראנו זה מקודם, כי אז תצליח את דרכיך. אם היה עושה כל היום, כל שכן ששכרו גדול, הוא מרגיל את בניו לתלמוד תורה. וישנה חינה, סברי, ענך רבנן, דמצי פטרי נפשי ובקריאת שמע, ויד פיקו ליומה, וגרסי שמע מינה שכר גדול יש. האמרצים יעשו את החשבון, שאותם רבנים שיכלו לפתור את עצמם במעט ובכל זאת יושבים כל היום ולומדים, כל ודאי יהיה להם שכר גדול. נמשיך בגמרא. שאל בן דמה בן אחותו האחיין של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל, שאל את הדוד, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? קרא עליו המקרא הזה, אז רבי ישמעאל הדוד ענה לו, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. צא ובדוק שעה שאינו לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בה חכמת יוונית. ורש"י אומר, כזה דבר, דבר שאינו, שעה שאינו לא מן היום ולא מן הלילה, דבר זה לא יהיה לעולם. במילים אחרות, אין לך מה לחפש בלימוד חוכמת יוונית. התוספות הוא מפנה אותנו למה שמוזכר מוקדם במסכת, תוספות, מה ללמוד חוכמת יוונית, תימה, וכי לא היה יודע דגזרו עליה. ראינו בעבר בימי החשמונאים בימי מלחמות משפחות החשמונים ליל דף סמך דלת שגזרו לא ללמוד. אז מה הוא מחפש פה ללמוד? ותוספות אומר שהוא הסביר את זה ליל בדף סמך דלת מדבר דיבור מתחיל ארו. נמשיך בגמרה. ופליגה דרבי שמואל בר נחמני. מה זה ופליגה? רשי כותב ופליגה עד רבי שמואל, זאת אומרת חובה ללמוד כל היום. זה היה מה שמשתמע מדבריו של רבי שמואל שקראנו פה בתשובתו לאחיין. אין מה לחפש ללמוד חוכמת יוונית בזמן שכתוב והגית בו יומם ולילה, ובמילים אחרות חובה ללמוד כל היום. הגישה הזאת הוא חולק על מה שרב שמואל בר נחמני אומר. דאמר רב שמואל בר נחמני אומר ביונתן, פסוק זה, הפסוק לא ימוש, אינו לא חובה ולא מצווה אלא ברכה. לפי רבי שמואל זה ציווי, זה לפחות מצווה אם לא חובה גמורה. אבל הוא, רבי שמואל בר נחמני אומר, לא, זה ברכה. ראה הקדוש ברוך את יהושע, נדגיש שהפסוק מובא ביהושע פרק א' פסוק ח', ראה הקדוש ברוך את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר, שנאמר ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך העול, היה צמוד למשה רבנו, משהו ממש יוצא דופן, הוא היה צמוד למשה רבנו לספוג תורתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע כל כך חביבים ללכת דברי תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אתה תזכה שהתורה יישאר אצלך. רשי כותב הבטיחו שלא תשתכח תורתו ממנו. אנחנו ממליצים מי שרוצה לעיין בהבטחה הזאת או באמרה שלא תשתכח תורתו ממנו, לעיין במסכת תמורה דף ט"ז עמוד א', 19 שורות מראש עמוד, ונגיד לפתח דיון ועיון בנושא הזה. בכל אופן, לפי רב שמואל נחמני אמר רבי יונתן, לא ימוש התורה וכולי, זה ברכה שתזכה לא לשכוח תורה. תנא דבי רבי שמואל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה ואתה רשאי לפתור עצמך מהן. רשי כותב לא יהיו עליך חובה כאדם שיש עליו חוב, ואומר מתי אפרענו ויפטר. כך לא אומר אדם ישנה פרק אחד ויפטר, שאתה רשאי לפתור עצמך מהן. תוספות מביא בנוסף לגישתו של רשי, הוא מביא עוד כמה פירושים, כל אחד יכול לעיין בתוספות דיבור מתחיל לא יהיו עליך חובה. אנחנו נמשיך בגמרא. אמר חזקיה, מהי דכתיב ואף בפסוק באיוב פרק למדו פסוק ט"ז, ואף יסיתך מפי צר רחב לא מוצק תחתיה. יש המשך לפסוק, הוספנו בשוליים ונחת שולחנך מלא דשן. הדרשה עכשיו, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מסית את חברו מדרכי חיים לדרכי מיטה. כשאנחנו משתמשים בביטוי מסית, בדרך כלל הכוונה זה לשכנע ולהסיט אדם מהטוב לרע, והקדוש ברוך הוא מסיט את האדם מדרכי מיטה לדרכי חיים, שנאמר ואף הסיטך מפי צר. מה זה? מגיהנום. הקדוש ברוך הוא מעודד אנשים לבחור בחיים, לבחור בתורה, ללמוד תורה, כדי להינצל מגיהנום שפיה צער. למה פה של גיהנום צער? כדי שיהיה השנה צבור בתוכה. אם יש לך למשל לדוגמה תנור נגיד פתח של יציאת העשן הוא פתח צער, אז העשן לא יצא במהירות, הוא יצטבר בתוך התנור. הגמרא ממשיכה בקוף עמוד א', ושם תאמר כשם שפי הצער כך כולה הצער, כל הגיהנום הוא צער, לא, לא מחיר הרבה. תלמוד לומר פסוק בישעיהו פרק למד פסוק למד ג', העמיק הרחיב. רש"י מוכיח שהפסוק הזה מדובר בעניין גיהנום. רש"י אגב נמצא בדף צדי ת' עמוד ב' בסוף, העמיק, רש"י כותב הרחיב, כיוון שבא לעומק מיד מרחיב, ובגיהנום משתי דרשי לקרא אותו פסוק בישעיה למד פסוק למד ג' בהתחלה כתוב כי ארוך מאתמול תפתה, וזה פירושו גיהנום. נמשיך כעת בגמרא. הפסוק הכפול מבליט מה שכתבנו בשוליים, סדרה של שאלות בירור בעניין גיהנום ושכר תלמוד תורה. זה נמשיך. ושמה תאמר למלך לא אוכנה, שמלך רש"י אומר הם תלמידי חכמים. ומה זה למלך לא אוכנה? רש"י שורה ראשונה כותב למלך לתלמיד שפירש מן התורה, לא הוכנה גיהנום שלא יהיה נידון בה. מלך קרי לתלמיד חכם, תכתיב בי מלאכים ימלוכו. אז מי, אז אולי מישהו יוצא לחשוב שגיהנום לא שייך לתלמידי חכמים, אפילו אם מדובר באלו שפירשו מן התורה. תלמוד לומר, אז לכן בפסוק כתוב, פסוק בישעיהו כתוב, גם אי למלך הוכן. אגב, אנחנו הוספנו בשוליים את הפסוק, אולי נקרא את זה ביחד. כתוב כי ארוך מאתמול תפתה, גם הוא למלך הוכן, העמיק הרחיב מדורתה, אש ועצים הרבה, נשמת השם כנחל גופרית בוערה בה. אנחנו בשורה רביעית מראש העמוד, ושמה תאמר אין בה עצים באותו גיהנום, תלמוד לומר מדורתה אש ועצים הרבה, ושמה תאמר זהו שכרה, כלומר מי שלומד הוא ניצל מגיהנום, אבל מעבר לזה אין שכר. תלמוד לומר ונחת שולחנך מלא דשן, וזה אגב פסוק, זה חוזר לספר איוב, ואנחנו הזכרנו את הפסוק הזה בסוף עמוד הקודם, בסוף פסוק ט"ז שם, מלא דשן. דשן כוונה שומן ואושר, וזה השכר למי שמקיים מה שכתוב באותו פסוק שהזכרנו בסוף עמוד הקודם, ואף הסיתך מפיצה רחב לא מוצק תחתיה, שהקדוש ברוך הוא מסית את האדם מדרכי מיטה לדרכי חיים, הוא משכנע אותו, מדרבן אותו ללמוד תורה כדי לנצל מגיהנום, אבל לא רק לנצל מגיהנום אלא לזכות גם לשכר הגדול הזה שבנחת שולחנך מלא דשן. חל יום הכיפורים להיות בשבת, ואז אנחנו אמרנו שהלחם הפנים הוא מתחלק לערב, והמשנה המשיכה לדבר על יום הכיפורים שחל להיות בערב שבת, השעיר, אותו שעיר של המוספים, שיום הכיפורים נאכל לערב. יום כיפור ביום שישי, ביום כיפור הקריבו את השעיר, מים אכילת הבשר, בליל שבת, כי בלילה עדיין תוך זמן אכילה, אבל אי אפשר לבשל אותו. אז המשנה אמרה והבבלים אוכלים אותו כשהוא חי מפני שדעתן יפה. על הרקע הזה אנחנו נמשיך בגמרא. אמר רבא בבא חנא אמר רבי יוחנן, לא בבליים היו הם אלא אלכסנדריים הם. המשנה מתייחסת ליהודים מאלכסנדריה במצרים, ומתוך ששונאים את הבבלים קוראים אותם על שם בבלים. מתוך שהתנאים במשנה יש להם משהו נגד הבבלים, והמשהו הזה מובא במסכת יומא, ותוספות למעלה מזכיר ששונין הפבלים נקרא תוספות כי דשכחנה בפרקם הדיומד שם כתוב המלא ריש לקיש לרבי לזר אל הקד ישראל לשון שבוע סנינה לחו אני שונא אתכם כי מדובר פה ברבי לזר שהוא באמת עלה מבבל ארץ ישראל אבל רבי שלקיש פונה אליו כאיש בבלי למה ריש לקיש כל כך מרוגז ומביע עמדה קיצוני כזה לפי שלא עלו בימי עזרה שבזמן בניין בית המקדש קהילת הגולים כל עם ישראל שהיו באותו זמן בבבל רק 43 אלף בערך עלו עם עזרה והשאר נשארו שם ולפי תפיסתו של ריש לקיש אם כולם היו עולים זה היה מביא את הגאולה הסופי ובכך שהם נשארו שם הם מנעו מגאולת ישראל במובן המלא זה שיטת ריש לקיש ומה שמזכירים אותם לגנאי אז שאוכלים את הסירים חיים אף אגב במצווה כאבתי שלא יבוא לידי נותר לפי שהרגילו עצמם כמו כן לאוכלם חיים אף בכל השנים לא רק בזמן שיום כיפור יצא ביום יום שישי שבאמת לא היה ברירה אלא גם בכל השנים שיום כיפור נופל באמצע שבוע אפשר לבשל או לצלוט את הקורבן בשעות הערב במוצאי יום כיפור ביום חול אבל הם לא, הם אכלו את זה חי גם בשאר השנים דמחסי כרב תנותה זה נראה כמעשה רב תנות בכלל לא לא נקרא לא מטובעת לא עדין ולכן הם קראו לאותם אנשים בלשון בבלים למרות שלא מדובר על בבלים בכלל אלא ניצלו את ההזדמנות לנגח בשם בבלים בגלל שמחכמי ארץ ישראל שנאו אותם כפי שקראנו עכשיו בתוספות אני ממליץ לכל אחד שמעוניין להבין קצת יותר מה זה סונין את הבבלים לעיין טוב בסוגיה שם אנחנו קראנו את התוספות וכל הזמן הדגשנו זו שיטת ריש לקיש יש רבי יוחנן שמעביע שם עמדה שונה אנחנו נחזור לגמרא אמרנו שרבי יוסי מסביר לנו ש אותם במשנה שהיו רגילים לאכול בשר חי ולפי תוספות זה לגנאי שהם מחסי כרב תנותה לא היו בבלים ממש אלא קהילת אלכסנדריה אמר לו רב יהודה רב יהודה אומר לרב יוסי תנוע דעתך שנרח לדעתי רב יהודה היה עם משפחה משפחתו היה מבבל אז הוא בלי הפירוש של רבי יוסי היה מרגיש שנעלב שמעליבים בבלים שמהם הוא בא אז הוא אמר לא עכשיו שאתה אומר אם לא היו הבבלים לא היו מגונים בהנהגתם אז תנוח דעתך ששינחת דעתי עד כאן שיעורנו להיום